ורואים הכל מסודר, המגבת מסודרת, מקופלת יפה, הלבנים, הכל זה תלוי, המכנסיים והחליפה תלויים. אומרים, אני לא צריך לשאול איך הוא בלימוד, אני יודע אם פה הוא מסודר, גם בלימוד הוא מסודר. אבל אם הכל מעורבב, הוא מתרחץ, מנגע במגבת, זורק אותה בפנים. לוקח משהו, זורק, זורק, הכל נהיה כמו ערימה של דברים, אין סדר, אין כלום, אומר בטח, גם ככה בראש שלו, הלימוד לא מסודר בראש שלו. אז, וסתם ככה, הלכלוך הוא דבר שמרחק את האדם, לא רק כלפי ציבור, הוא הולך, יושב בתוך ציבור, והגוף שלו מלוכלך, ודאי שזה, אלא אפילו בני ביתו, מה תגיד? הוא רגיל איתם, הם רגילים איתו, זה לא נכון. רגילים איתו, אבל לא בצורה כזאת, שנודף ריח רע מבגדיו, זה ודאי. חשוב לזכור שכשם שחובה על האדם להיות רצוי בעיני השם, ככה האדם צריך להיות רצוי בעיני אנשים, בעיני בני ביתו, לא רק בעיני השם. ויתם נקיים מהשם ומישראל. אפשר לרמוז את זה, נקיים, יש לו ניקיון, כן? זה לא הפשט בפסוק, נקיים, הכוונה היא שלא יחשדו את האדם. האדם לא יעשה דבר שיגרום שמישהו יחשוד אותו. יתם נקיים מהשם ומישראל. ככה אמר משה רבנו לבני גד ובני ראובן, מה, אתם אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? לא, אתם חייבים לעזור להם. הם לא צריכים לנחש שאתם קיבלתם נחלה בעבר הירדן וזהו. אלא אם תהיתם נקיים מהשם ומישראל, שאף אחד לא יחשוד אתכם. אז לכן צריך להקפיד על סדר וניקיון גם של הנשמה וגם של הגוף. כמו שאדם דואג לגוף, ידאג גם כן לנשמה. כמו שאדם דואג לנשמה, יש אדם שהוא יותר רוחני מאשר גשמי, אז אומרים לו, כמו שאתה דואג לנשמה, ידאג לגוף. ויש אדם שהוא יותר גופני מאשר רוחני, אומרים לו, כמו שאתה דואג לגוף, ככה תדאג לנשמה. שלא יבוא אדם ליום הדין ויתפס בדבר הזה. דירה נאה, אתה יודע את התשובה, דירה נאה מרחיבה ביתו של אדם, ככה כתוב, דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, זה מרחיב דעתו של אדם. אם זה מסודר, אדם נכנס הביתה, רואה כל מסודר, אין משהו על הרצפה, בגדים על הרצפה, הכל מוכנס בתוך סל של הכבישה, הילדים מסודרים, מטופחים, תענוג. ואדם נכנס הביתה, זה עושה שלום בית. ולהפך, זה עושה חד ושלום מריבה בבית. רואה נכנס הביתה, אז הוא מתחיל להעיר. למה מגבת ברצפה? מגבת שמים ברצפה? אז צריכים אחר כך לנגב את הפנים. עם זה מנגבים את הפנים? לא, אז האדם צריך לדעת שהניקיון של הבית יביא אותו לידי שמחה, יביא גם את הילדים. ילד שגודל בבית שהוא הפוך, אז הוא גם הפוך, הוא גם מבולבל. אבל ילד שגודל בבית שהכל דבר נמצא במקומו, והם מקפידים. אדם צריך להרגיל את הילדים שלו. גמרת עם הצלחת, גמרת מזלג, צלחת, כפית, תשים בקיור. אתה רוצה לרחוץ את זה? עוד יותר טוב. תרחץ את זה. עם סבא, עם אמא וסבון, תרחץ את זה. אבל נגיד לא חייב, העיקר שיהיה מסודר. וגם כן, הוא מתפשט כדי לבוש פיג'מה. אז נעל אחד פה ונעל אחד שם. לא, תביא את הנעליים, אחד יד השני, גרביים, אחד יד השני. הרבה פעמים אדם לא שם לב, קם קצת מאוחר, כדי להספיק, מתחיל לחפש איפה הנעל, איפה הגרב, איפה... זה סתם עושה בלגן בתוך הבית. לכן צריך לשים לב שהדבר הזה, אם זה מביא לזה, לא צריכים לגור בווילה כדי להיות מסודרים. אפשר שאדם יהיה לו חדר וחצי, או שיהיה לו כמה חדרים, אפילו שהוא לא אדם עשיר, עצם העובדה שהוא מסודר, זה דבר שמביא רוגע. כמה חשוב שאדם לא יכעס בבית, כמה זה חשוב. אנשים שואלים, איזה שידוך אני אקח? אני אומר להם, אחד שלא כועס. אחד שלא כועס, זה... אין משהו יותר גרוע מאדם שכועס. למה כל רגע אנשים צריכים לפחד? אולי עכשיו הוא יצעק, אולי עכשיו... לא יודעים מה תהיה התגובה שלו. אז חיים בפחד, חיים, זה משפיע. משפיע, פתאום ילד מרטיב בלילה. למה הוא מרטיב בלילה? כי יש לו מתחים. מאיפה באים המתחים האלה? בהתחלה בודקים את הבית ספר, אם בבית ספר יש ילד שמרביץ לו, מפחיד אותו, אבל בסוף מגיעים לבית. וכמה שאדם צריך לחנך את הילדים שלו, אבל כתוב לעולם לא יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. זה דבר חשוב, שלא יהיה אימה יתרה, שלא יהיה פחד. פחד שהילד, שהוא מפחד, איך הוא מפרק את הפחד? הילד שהוא מרטיב בלילה. אנשים אולי יודעים, אולי לא יודעים, אבל זה הסיבה. אז צריך למצוא מקור, מאיפה הוא מפחד, מה גורם לו לפחד. מצד שני, יבוא אדם ויגיד, טוב, צריך להיות נקי, צריך להיות מסודר, נכון, אתה צודק, אני מיישם את זה. תחתן, והוא הולך לכיוון השני, הוא כבר נהיה איסטיניס, הוא רוצה בית מרקחת, לא רוצה בית רגיל, לא רוצה אם יש אבק, מה זה? מה זה האבק הזה? זה כבר לא טוב. פה אתה עושה את הפעולה הפוכה. עד עכשיו דיברנו לכיוון אחד, דהיינו שבן אדם יהיה מסודר ונקי, נכון? אבל לא יותר מדי. אם אדם יותר מדי, אז הוא נכנס לנרבים, וזה גורם את הבעיות של שלום בית. זה גורם שלום בית. אני שומע הרבה פעמים בטלפון הרבה בעיות של שלום בית. זה אחד הבעיות השכיחות, המצויות, שנגיד למשל, ההורים, כן, האמא היא מאוד מאוד מקפידה שיהיה מסודר, יהיה נקי. אז הם אומרים, תבוא לשבת עם הילדים. אבל לא יבוא איזה טרור נהיה שם. למה? אם ילד זרק משהו על הרצפה, מיד הסבתא צועקת עליו. אז הבן שואל, זה טוב לנסוע ככה במצב כזה לסבתא? כשכל דבר קטן, היא חולה, חולת ניקיון. אז היא לא יכולה לסבול. לא יכולה לסבול, אז ממילא, היא מהירה, היא צועקת. אז זה גם לא טוב, הילדים לא גודלים טוב. הם רוצים לראות סבתא שתאהב אותם, סבתא שתקנה להם, לא סבתא שתעיר להם כל היום. אז מה העצה? אמרתי לו, תלך ביום חול, אל תלך. בצד אחד צריך שהסבתא והסבא יראו את הנכדים, בסדר. אבל אם אתה נשאר איתם שבת שלמה, אי אפשר לסגור ילד. ילד צריך מרחב, ילד צריך לשחק, אתה לא יכול לסגור אותו. אז על כורחו אתה תבוא לידי מצב כזה שהסבתא תצעק עליו, אז למה? תלך ביום חול, וכשאתה רואה שהמצב מתחמם, תגיד שלום וזהו. ככה אמרתי לו, תעשה ככה וברוך השם זה הצליח. אין מה לעשות, זה גם כן אי אפשר להגיד לה שלא לכעוס על הילדים. תגיד לה איזה 100 פעם זה לא יעזור. זה דבר שבא מאליו בלי שליטה. יש אדם שאין לו שליטה. תגיד לבן אדם, תחזיק את העפעף שלך פתוח דקה, לא יכול. הוא מיד יסגור. למה? משום שהיובש מפריע לו. אז אותו דבר גם פה. האישה הזאת היא לא שולטת בעצמה. אחר כך אומר, היזהרו בחבורה. אומר הרבנו ניסים, עליו השלום אומר, מה זה היזהרו בחבורה? ללמוד תורה בחבורה. למה? שהתלמידים מחדדים זה את זה. אתה רוצה ללמוד תורה? לא לבד. חרב אל הבדים ונועלו. חרב על צווארם של תלמידי החכמים שאינם לומדים בחבורה. אלא כל אחד לבד, זה לא טוב. היו כאלה שלמדו לבד והצליחו, גדלו בתורה, נהיו גדולי הדור. למשל, הרב עובדיה יוסף עליו השלום, קיבל רשות מהרב עזרא עטייה ללמוד לבד. אמר לו, עליך אני לא דואג. החברותא שלך זה הספר. היה אוהב ספרים בכל מאודו, בכל מאודו. היה מגיע ספר חדש, היה כמו בן אדם שקיבל איזה מתנה. מעיין בו, רואה אותו, רושם עליו איזה הערה או משהו. אשתו לא הייתה רוצה שהוא יביא ספרים. היה מלא ספרי, לא יודע כמה, 40,000, לא יודע כמה. מה, עוד, אז מה היה עושה? היה מחביא את זה בתוך הגלימה שלו, מחביא את זה ונכנס הביתה, כשנכנס לחדר פותח ולומד. מה היה עושה? היה לו, ככה סיפר לי, מאחד מאנשי ביתו. זה תאווה כזאת, זה הלוואי. גרסה נפשי לתאווה. דוד המלך אמר, אני אוהב לגרוס, יש לי תאווה לגרוס, ללמוד עוד, 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 עוד. זה תאווה טובה. אז הוא אומר, ללמוד בחבורה. למה? שהתלמידים מחדדים זה את זה, ואת הרב. גם את הרב מחדדים. איך אמר? הרבה למדתי תורה מרבותיי, ומחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. למה יותר מכולם? פשוט שהתלמיד, כשאתה מביא לו את הגמרא, הוא קורא אותה פשוט. כשהוא קורא אותה פשוט, מתעוררים לו שאלות פשוטות, שאתה לא שמת לב אליהן. אתה לא שמת לב לשאלה הזאת. הוא שם לב, הוא הסתכל. זאת אומרת, הוא לומד בפשטות, אז מה זה המילה הזאת? אתה מסביר לו כאילו זה דבר ידוע. אומר לך, מה אתה אומר לי דבר כזה? תגיד לי, מה זה? אז הוא מחדד את הרב. כל שכן מחדד את חברו, הגמרא אומרת, כמו שיש מדורה, שהעצים קטנים, אתה רוצה עכשיו להדליק מדורה. אתה לא חייב להביא לפיד אש גדולה כדי להדליק, אלא לוקח גפרור, שם קצת נפט, מדליק, וזהו. אז בגפרורים, כמו שהקטן מדליק, מחדד את הגדול, ככה אותו דבר, התלמידים מחדדים, לכן אומר, יזהרו בחבורה. ככה מסביר רבנו ניסים. וזה נקרא חיי החברה, שהבדידות זה דבר שלילי. לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. דהיינו, מה פירוש מעורבת עם הבריאות? אז אדם יסגור את הגמרא, ילך, מה אנשים מדברים? לא זה הכוונה. אלא לא לעשות דברים תמוהים. מה שכולם עושים, תעשה גם אתה. כמובן דברים טובים, לא שכולם עושים עבירות גם אתה תעשה, לא. אלא התנהג בהם מנהג של דרך ארץ. אחר כך כתוב, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מה, התורה יוצאת רק מבני עניים? מה עם בני עשירים? ולא, בני עניים יותר. למה? שתי סיבות. אין להם עסק אחר. יש להם משהו אחר, אין להם עסקים, אין להם טלפונים, אף אחד לא מתקשר אליהם. אדם שהוא בעל עסקים לא יכול ללמוד אפילו דקה. כל רגע תראה אותו קם, יוצא החוצה ומדבר, עד שהוא חוזר, כבר עוד פעם ועוד פעם נגמר השיעור. לא, אתה לא צריך לעשות ככה. הם צריכים לדעת, הלקוחות שלך, צריכים לדעת שמשעה כזאת עד שעה כזאת, אתה לא פנוי. אתה לא פנוי, אתה לומד תורה. לא עונה על שעד. אדם יגיד, מה, אני לא עונה, לא יענה על זה, לפעמים מזדמנת לי איזו עסקה, עסקה גדולה, ואני באמצע לימוד. לא, אין דבר כזה. גם אם באמת מזדמנה לך עסקה גדולה, הקדוש ברוך הוא ישלם לך איזה מקום אחר. מנסה אותך, כי מנסה השם אתכם. לדעת, אם אתם הולכים עם הביטחון או לא. כי באמת יש מחלוקת במידת הביטחון. יש מחלוקת. האם צריך אדם לעשות איזו השתדלות בשביל הביטחון? או לא, אל תעשה שום השתדלות, הדבר יבוא אליך לבד. אז הגמרא מספרת, יש מחלוקת בין הגאון מווילנה לחובת הלבבות. חובת הלבבות אומר, צריך לעשות השתדלות. הגאון מבין אומר, לא צריך לעשות השתדלות. זה יבוא אליך לבד. בלי כלום. אתה תשב תלמד, הכל יסתדר. אז הגמרא מספרת, מה זה אשריך על השם יהבך, לא אהבו ידעי רבנן, חכמי בית המדרש לא ידעו, מה פירוש אשריך על השם יהבך, מה זה יהבך, מה זה? אז יום אחד אמר רבא בר חנה, יום אחד אבא קזינה באורחה, הייתי הולך בדרך, ופגש אותי סוחב, והייתי סוחב, סוחב מסע על הכתף שלי, והיה סוחר ישמעאלי, ראה אותי סוחב, והוא יש לו גמל, אמר, למה אתה סוחב? שכל יהבך ושדיע גמלי, תביא את המסע שלך, ותשים את זה על הגמל. אז מזה ידעו חכמים שמה? שמה זה יהבך? זה המסע, זה התרמיל שלך. למה אתה סוחב? שים את זה על הגמל. אז אומר הגאון מבינה, מפה יש ראייה כמוני, כמו שהוא סובר, שלא צריך השתדלות. למה? אני הלכתי בדרך עם הילקות שלי. אני אמרתי לו, בבקשה, אם אתה יכול שאני אשים את זה על הגמל שלך? לא. לא עשיתי שום השתדלות. הוא לבד בא אליי, והוא לבד בא אליי, ואמר לי, תיקח את המסע שלך, תשים אותו על הגמל. לבד הוא אמר לי, בלי שאני אגיד לו. וכאן ראיה, שלא צריך השתדלות בעניין הביטחון. טוב, אנחנו לא בדרגה הזאת. לפחות קצת השתדלות, אם כמו אדם, למשל, רוצה פרנסה. אז ילך לעבוד, אבל כמה הוא ירוויח, כמה לא ירוויח, תשאיר את זה לביטחון שלך. יש לך לשלם, שכירות, יש לך כלכלת הבית, מים, חשמל, ארנונה, כל זה, תפתח בהשם,